שלום. טוב, אנחנו בוא נעשה קצת סדר. אנחנו בפעם הקודמת דיברנו למעשה על הדור השלישי של התנאים. סיימנו לדבר על דור שלישי של תנאים, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. ואגב העיסוק ברבי עקיבא ורבי ישמעאל, דנו בכל מדרשי ההלכה התנאים, בסדר? זה היה קצת שיעור יותר טכני, אבל זה דברים שחשוב להכיר אותם. יש לנו מדרשי הלכה, זה דרכים שבהם התנאים דורשים את הפסוקים. הדרשות הללו נכתבות, יש לנו קבצים של ספרים שמגיעים אלינו, ומה שגילינו עם הזמן שיש לנו מה? מה גילינו? זוכרים אולי? שיש על כל ספר? יש, בגדול אנחנו מוצאים כפילות של, ספרי מדרשי הלכה על הספרים. מה שהוביל להבנה שייתכן שיש לנו ספרים שונים שהם פשוט שאריות משני בתי המדרש שהיו לנו, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שדורשים את התורה באופנים שונים. זה קצת דיברנו בפעם הקודמת. אנחנו עוברים עכשיו לדור הרביעי. דור רביעי, אחרי מרד בר כוכבא, דיברנו אצל רבי עקיבא, דיברנו על המרד. אנחנו עכשיו עוברים לאחד מהתלמידים, נדבר על רשב"י היום, על קצת על הדמות שלו ועל ספר הזוהר, בסדר? אז בואו נקרא את הגמרא במסכת שבת, דף למד ג', על הסיפור המפורסם של רשב"י. אני אומר, אני אעשה את זה יחסית בזריזות, אפשר לדבר על כל נושא פה, אפשר לתת, אפשר לדבר הרבה יותר בארוכה, נגיד זה ככה, ואני אנסה היום לגעת לפחות בקצה. יד ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, בסדר? רואים? שבת דף למד ג', על עמוד ב'. ישבים רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבאיו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו. איזה אומה? על מי אנחנו מדברים? על הרומאים. תקנו שווקים, כן? תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. באמת אנחנו יודעים שיש פה איזושהי תנופת בנייה מאוד משמעותית, אומה מאוד חזקה. רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמם, קשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שעילה יתעלה. יוסי ששתק, מה זה עוד הפים?
זה הדפים שצילמת.
אני אשלח כנראה כמה זה, אוי אוי אוי. לא יודע למה, יש פה עוד הפים. לא יודע. יוסי ששתק, מה יקרה לו? יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. בסדר? אני לא יודע איפה הם יושבים, האמת. לא בדקתי, לא זוכר איפה הם יושבים. בכל אופן, בסדר, יש איזושהי ישיבה שלהם, וכל אחד אומר מה דעתו, וזה נשמע, ויש פה שלוש, יש פה שתי גישות, וגישה שלישית שאולי צריך להבין אותה יותר, אבל שתי גישות איך להתייחס לרומאים. אזל, מה עושה רשב"י? אזל הוא ברי תשו בית מדרש, שהכל מתחמים בבית מדרש, כל יום אהב ומייטי לו דביטו ריפטה, וכוזה דמי וקרחת. כל פעם אשתו הטעם ולהם מים ואוכל, כי תקיף גזירתה, אמר לי לברי, נשים דעתן קלה עליהן, דיל במצער אליו, מגל אליהן. בסדר? כאילו יום אחד יתפסו אותה, היא עוד תספר מה איתנו, אז לא תשו במערתה. בסדר? הלכו, התחבו במערה, התרחש ניסה, עברלו חרובה ואינה דמיה. בסדר? יש שם מערה בפקיעין, מכירים אותה? הייתם שם במערה בפקיעין? מראה בפקיעין, שככה מיוחס לרשב"י, ששם מעיין בכפר למטה וזה, חרוב, ואב ממשל חמנאיו, ואב יעת ועד צוואר, ובכלל היו מורידים את הבגדים, יושבים עד הצוואר בחול, וככה הם היו לומדים כל היום, בזמן התפילה היו מתלבשים, אדם ממשל חמנאיו, כי איך דוין טוב. איתבו תרסר תלת שני במערתה, ישבו 12 שנים במערתה, אליהו, וקם פיתחה במערתה, אמר, מה לוד אלה בר יוחאי דמית קיסר בטיל גזרתי? כן, מי יודיע לבר יוחאי שהגזרה בטלה? הבינו, יצאו החוצה, נאפקו, חזו, אין נשדקה, קרווה וזרר. אומרים, אנשים, מה עושים? חורשים, זורים. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זה מה שהם עושים, זה מה שיש להם מה לעשות. כל מקום שנותנים אליהם, יד נשרף. הם יוצאים באיזושהי מידת הדין ככה מאוד גדולה, יצאתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. הדור הזול, חזרו. יתבו תרייסר ירחי שעתה, ישבו 12 חודשים. אמרי, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. גם אנחנו מגיע לנו זה, יש גבול כמה זה. יצא בת כל ואמרה, צאו ממערתכם. אחרי 12 חודשים, ישבו 12 שנים, יצאו, שרפו את העולם, חזרו ל-12 חודש, יצאו עוד פעם. כי איך הדאב ומחי רבי אלעזר ומסי רבי שמעון. אחרי 12 חודש, כל מקום שרבי אלעזר שורף, מה עושה רבי שמעון? מרפא. בסדר? כי יש כבר איזה, זה כבר נראה אחרת. אמר לו, אמר לו, סליחה, אמר רשבי לרבי אלעזר, בני, די לעולם, אני ואתה. מספיק לו שנינו, נהיה בנחת. טוב, בעד אפניה דמה לשבת, כן, בזמן הזה שלפני, בין השמשות לפני שבת, חזו האוסה ודעה בנקי טרם מדעני אסה, וראית בין השמשות. רואים איזה אדם מבוגר, רץ עם שני הדסים, בין השמשות. אמרו להני להמלך, מה אתה צריך? אמר לו, לכבוד שבת. ותסגי אליך בחד, למה צריך שניים? אז תלך אם אתה רוצה משהו להריח בשבת, שלך אחד. אמר למה אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר ללברי, חזי כמה חביבין מצוות על ישראל, יטיב דעתיו. שמע רבי פנחס בן יאיר חתנה נפק לאפי, כן, יוצא לקראתו, איילה לבי בני, רואה אותו, מכניס אותו לבית מרחץ, אבי כאריך ללביס, רואה את כל החזי אבי בפילה בגוי, רואה את כל, קיצור, הגוף שלהם, אבי מצב תחזוקה כנראה מאוד מאוד נמוך, מלא פצעים. נטרו דמעת עיני, כן, אמר לו, אוהל לי שראיתיך בכך, אמר לו, אשריך, אילו לא ראית אני בכך, לא מצאת בי כך. מעיקר שרבי שמעון בן יוחאי מקשה קושייה, אז רבי פנחס בן יאיר היה מתרץ לו 12 תירוצים. לבסוף, רבי פנחס בן יאיר היה מקשה קושייה, ורבי שמעון היה מתרץ 24 תירוצים. טוב, אני בקטע השני אמר, הואיל והתרחש ניסה, אומר רשב, בגלל שקרה לי נס וניצלתי, מה אני אעשה? איזי להתקין מילתא. דכתיב ויבוא יעקב שלם, אמר רב שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ויחן את פני העיר, אמר רב מטבע תיקן להם. שמואל אמר שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. אמר, אומר רשבי, מה איקה מילתא דבאי לתיקונה? יש פה איזה משהו שאפשר לתקן, צריך לתקן אותו? אמרו לאיקה, דוכתא דאית בספק טומאה. יש פה איזה מקום שיש שם אולי טומאה והכהנים מסתבכים, ללכת, לא ללכת, ואית לצער לכהנים, לעקופי. כן, הם צריכים להקיף, זה מצייר אותם. אמר איקה איניש דיידי, דתך זה ככה טהרה? אם יש פה מישהו יודע שהיה פה מוחזק כמקום מטהור, אמרו לה, הוא סבא כאן קיצץ בין זכאי תרומוסי תרומה. יש פה חזקה של ראי של רבי יוחנן בן זכאי. עבד יהוא נמי אחי, כל אחד היה וקשי תהרי, כל אחד היה ורפי ציין, לא נכנס להסבר של הקרקע מה היה שם, אמר האוסאבה תיהר בן יוחאי בן הקברות, בית הקברות. כן, יוצא אותו זקן שהוא שאל עליו, שאל אותו, אתה יודע מה היה פה, ואמר לו, רבי יוחנן בן זכאי תיהר פה, ואומר, מה? תיהר זה את בית הקברות. אמר לו, אלמלא היית עמנו, אם כן, אם לא היית איתנו, ואפילו היית עמנו, ולא נמלאת עמנו, נגיד היית בא איתנו והיית הזה, והיית אומר, אני לא מסכים איתכם, אותו זקן שמוציא אחרי זה שהם לא בסדר, יפה אתה אומר, עכשיו שהיית עמנו ונמלאת עמנו, יאמרו, זונות מפרקסות זו לזו, תלמידי חכמים לא כל שכן, יהיב בעיני ונח נפשי. נפק לשוקה, חז יהיה ליהודה בן גרים, כן, הוא יוצא לשוק, רואה את יהודה בן גרים, אותו אחד של שין, אמר, עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. בסדר? טוב, אז אני אומר, הסיפור הזה אפשר לדבר עליו באמת מלא מלא מלא. ננסה לגעת אולי בכמה נקודות שדרכן אני רוצה להגיע גם לסיפור אולי של ספר הזו. רשבי חי אחרי המרד, אחרי מרד בר כוכבא, המרד שלא לא צלח. אחרי המרד אנחנו מדברים על תקופה של גזרות, יש גזרות שמד של אדריאנוס, איזושהי ענישה בעקבות כל מה שקרה, זו התקופה של הרוגי מלכות, שאנחנו מכירים עשרת הרוגי מלכות, זה קשור לכל הזמן הזה. ובזמן הזה יושבים רבי שמעון ורבי יהודה ודנים באיך להתייחס למה שהרומאים עשו. בסדר? מי צודק לדעתכם, רבי שמעון או רבי יהודה? מה יותר ברור לכם? למה? חמישים חמישים, אמרתי, אני אומר, אם השאלה היא חמישים חמישים, אתה חייב להסביר את עצמך, אחרת לא חוכמה לנו. לא, אין תשובה נכונה, תגידו אותה, מה אומר, בוא נזכיר שנייה. אני אזכיר רגע מה, רק נחבר, ואז ניתן לך להגיד. אומר רבי יהודה, כמה נעים העשיין של אומה זו, תקנו שווקים, אתה יודע, איזה בנייה הם עשו פה בארץ, איזה עניינים, איזה דברים. אומר רבי שמעון, כל מה שעשו, עשו לצורך עצמן. מה, אנחנו יודעים שמה, מה, הם עשו את זה בשבילנו? מה אתה אומר? אז אתה הולך עם רבי יהודה, אתה אומר, יש פה נקוד בסוף, צריך לפעמים מתחנף אליהם, לפעמים צריך זה, אוקיי, יפה, מה אתם אומרים? רבי שמעון, למה רבי שמעון? קודם כל, כנראה שניכם צודקים, כן? כאילו, כל אחד יש מישהו אומר כמו, אוקיי? אז אני אגיד ככה, באופן פשוט, יש משהו באמירה של רבי שמעון, נראה לי שהיא יותר פשוטה. כאילו, לא נראה לי שרבי יהודה לא מסכים עם מה שעומד מאחורי ברקע. אז מי אומר את זה? זה רבי יוסי, נכון? רבי יוסי אומר, ככה נשמע. לא כל מה שאתה חושב, אתה צריך להגיד. נכון? זאת אומרת, אם הוא היה חושב שהרומאים הם בסדר, זה ממש שהרומאים הם בסדר. אז כנראה שהוא, זה שהוא לא אומר כלום, זה כי הוא חושב שהם לא בסדר, אבל לא כל מה שאתה יודע, אתה צריך להגיד. אני אומר סתם, גם להבין את ההקשר, הרומאים עשו נזק מאוד גדול לעם ישראל. כן? לבוא עכשיו לשבח אותם וזה, זה לא אירוע מאוד מאוד פשוט. אני אגיד כאן, נראה שבאופן פשוט שהמחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה היא מחלוקת עקרונית. אנחנו לומדים עכשיו שבת. מסכת שבת יש כמה מחלוקות בין רשב"י לבין רבי יהודה. יש, נגיד, שאלה על מלאכת מחשבת. מכירים את המושג מלאכת מחשבת? האם בשבת אנחנו צריכים לעשות, נגיד זה בצורה הכי פשוטה, האם אתה מתחייב רק שאתה עושה מלאכה בצורה מודעת? רבי יהודה אומר, אתה תמיד מתחייב. רשב"י אומר, אם לא עשית מלאכת מחשבת, מה? אתה פטור. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה סיפור גם כן דומה מכיוון אחר. נגיד זה בצורה הכי פשוטה. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון היא בשאלה על מה אנחנו מסתכלים. אומר רבי יהודה, אנחנו חיים בעולם של מעשה. וכאן אנחנו מסתכלים על מה שנעשה. הכוונה שלך פחות מעניינת אותי. עשית מלאכה בשבת, גם אם לא התכוונת אליה, התכוונת למשהו אחר, אבל עשית בסוף, זה מה שיצא בסוף, בעולם שלנו פה אתה נבחן. זה מה שעשית, על זה אתה תשלם עכשיו. רשב"י מבין אחרת. רשב"י הוא איש של הסתכלות פנימית יותר על הדברים, וההבנה שלו, שמעשה ללא כוונה הוא לא נחשב. הוא לא נחשב מעשה. ככה בשבת, וככה גם בהתייחסות לרומאים. כשאני בא לראות עכשיו מה אתם עשיתם, לא מעניין אותי רק מה קרה פה. מעניין אותי גם מה הייתה הכוונה הפנימית שלכם של הדברים. בזמן שרשב"י נמצא במערה, הוא עובר איזשהו תהליך. אנחנו רואים את זה. בסדר? הוא נמצא 12 שנים, ואז הוא יוצא, וקורה שם משהו, והוא חוזר עוד פעם, והוא יוצא עוד פעם. בסופו של התהליך קורה דבר מעניין, אגב. מה עם שלושת הדברים שהגמרא אומרת על יעקב שהוא מתקן שם? אתם שמתם לב אולי? הואיל ויתרחש ניסה, איזי עדכין מילתא. כן, כבר קרה נס, אז בוא נעשה משהו. נכתיב יבוא יעקב שלם, אמר רב שלם וכולי, אז מה זה? ויחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים, רבי יוחנן אמר מחצאות. מוכרים לכם שלושת הדברים האלו? מאיפה? מהסיפור, מאיפה בסיפור? זה, הרי זה אותו דבר, נכון? זאת אומרת, מה שרשב"י אמר בתחילת הסיפור, כל מה שתקנו, תקנו לצורך עצמם, מה זה זה? תקנו שווקים בשביל לקחת כסף, שזה המטבע. תקנו את הגשרים, תקנו שווקים, תקנו מרחצאות. פתאום אומר גם רשב"י יכול, כאילו אומר ביציאה, פתאום הוא מבין שיש אפשרות. ההסתכלות, נגיד, אולי נגיד את זה ככה, צריך להגיד את זה קצת יותר לאט, אולי שזה יותר ברור. כשרשב"י בוחר להסתכל הסתכלות פנימית על הדברים, יש לזה שתי משמעויות. המשמעות הפשוטה היא, אני מסתכל על הכוונה. אבל אחרי המערה אני חושב שיש לזה משמעות נוספת. אני לא מסתכל רק על הכוונה, אלא אני גם מסתכל על מה שקורה מתחת לפני השטח. ומתחת לפני השטח אני יכול פתאום לגלות שיש הרבה דברים שקורים, שאני יכול ללמוד מהם, למרות שברובד הגלוי שלהם הם נראים דבר גרוע. בוא ניקח דוגמה אחרת מהסיפור. למה הם תקנו שווקים, אתם זוכרים? למה הרומאים תקנו שווקים? לא, כי מה כתוב? למה? להושיב בהם זונות, נכון? זה מה שאמרתי, לשווקים, נכון? מה אומר רשב"י בסוף? מה אומר לאותו זקן? זוכרים? אם היית לי איתנו, נמנית עם... עכשיו שהיית ונמנית, יאמרו מה? זונות מפרקסות זו לזו, תלמידי חיים לו כל שכן? ולא יכול להביא ביטוי שיהיה לנו יותר נעים להשתמש בו. למה? זה היה כאילו, זה הדבר היחיד כאילו. יאמרו אנשים עם בעלי בסטות, בסדר, עוזרים אחד לשני, אנחנו לא. יאמרו מה, לא יודע, נהגי מוניות. תמצא מישהו אחר. למה הוא בוחר דווקא את הדוגמה הזאת? כי פתאום יש איזושהי הבנה, אני חושב, שכשאתה מסתכל פנימה, אתה יכול לזהות נקודות פנימיות טובות בכל דבר שאתה רואה. גם המקומות שהיו נראים לי בתחילת הסיפור, המקומות הכי נוראים, הכי נמוכים, הכי טטטטם, בסופו של דבר, סנדר אומר רשב"י, גם מהם אנחנו עוד נלמד. טוב. נכון. לא, רגע, אני עוד לא אמרתי שום דבר עלינו. רק אמרתי טיפה בכמה, בקצרה ממש, רצינו להכיר טיפה את הדמות. בסדר? רשב"י הוא התלמיד, אחד התלמידים הכי גדולים של רבי עקיבא. סיפור החיים שלו קשור לסיפור ההיסטורי שאנחנו פוגשים עכשיו של, 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 של כישלון המרד וכולי. אבל ההבנה הזאת של ההסתכלות הפנימית היא תלך איתנו עוד קדימה. ועליה אני רוצה קצת לדבר עכשיו. אז המקור הבא שיש לכם הוא ספר הזוהר. אתם רואים? הבאתי קטע מתוך הזוהר. פרשת בעלותך דף קנ"ב עמוד א', נקרא אותו ואחרי זה נדבר קצת יותר על באופן עקרוני על ספר הזוהר. אז רבי שמעון אמר, ואי להו ברנש, דאמר, דהא אורייתא, אתא להחזאה סיפורין בעלמא ומילין דאדיוטי. אוי לו, אוי לו לאותו אדם, שאמר שהתורה באה לספר לנו, להראות לנו סיפורים בעלמא. די אחי, מתאים זה באמת הסיפור, יש פה כל מיני סיפורים יפים, אפילו בזמן הדע, אפילו בזמן שלנו, אנא אני יחלין למעבד דאורייתא, במילין דאדיוטי, ובשבח יתיר מכולו. אם העניין הוא סיפורים יפים, יש לי סיפורים יותר יפים. בסדר? אלא מה? אלא כל מילין דאורייתא, מילין אילאין אינון ורזין אילאין. תחזי. מלאכי אילאי, כן, מלאכים עליונים, בשעת הדה, זה קצת בדילוגים, אבל תבינו את הרעיון, בשעת הדה נחתין לטאטה, מתלבשה בלבושה די אלמה. כן, המלאכים העליונים, כשהם באים לעולם שלנו, איך הם מתגלים? בלבוש, נכון, איך מגיעים לאברהם אבינו, אנחנו מכירים מהסיפורים, כן, כמו אנשים. ואילאו מתלבשה בלבושה כגוונה די אלמה, ליחלין למעיקם בהי אלמה ולה סבילון אלמה. זאת אומרת, אם הם לא היו באים לבושים בלבושים של העולם שלנו, מה היה המצב? לא הייתה אפשרות להכיל אותם, לקבל אותם. ואם מלאכי כך, אורייתא דברא להו, הוא ברא על מין, כולו, וקיימין בגינה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, התורה שלנו שהיא דבר, תחשבו על המלאכים. המלאכים שבאים לעולם הזה כזה שנוכל להכיל אותם, אנחנו חייבים להלביש אותם בלבוש של העולם הזה. אומר רשב"י, תחשבו על התורה, בסדר, שהיא עליונה הרבה יותר, כשרוצים להביא אותה אלינו, שנוכל לגעת בה, ככל שדבר הוא יותר עליון, אנחנו צריכים להלביש אותו ביותר לבושים כדי שנוכל להחזיק אותו. זה לא שלי, סתם. בשמחה. ועלדה היי סיפור דאורייתא, לבוש הדאורייתא היו. אומר רק לי דבר מעניין, זאת אומרת, זה שהתורה חייבת לרדת בלבושים, בסדר, אבל מה המשמעות של זה? מה זה אומר אבל? שמה שאנחנו פוגשים, מה הוא? הוא הלבוש. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שמה שאתה פוגש רב זה הלבוש. מאן דחשיב, דאו לבושה, איהו אורייתא ממש, ולה מילה אחרא, טיפח רוחה. ולא יהיה לחולקא בעלמא דעתי. מי שחושב שזה הדבר ואין בלתו, זאת התורה, וכולי. בגין כך אמר דוד, אומר דוד המלך בתהילים, גל עיניי ואביטה, מה אני אביטה נפלאות? מתורתך ולא? בתורתך, נכון? מה זה מתורתך? אני מחפש את מה שקורה פה מתחת לזה. מה דתחות לבוש הדאורייתא? אני רוצה לגלות מה הסודות שנמצאים מתחת ללבוש של התורה. ואי לאינון חייבה, דאמרי, דאורייתא לביאו, היא אל הסיפור הבעלמא. כן, אוי ואי לאותם חייבים שאומרים, מה זה סיפור בעלמא. ואינון מסתכלה בלבוש ידה ולא יתיר, הם רואים את הלבושים וזהו. זכאין, אינון צדיקה ידה, מסתכלה באורייתא כדכאי האות. כן, זכאים, הצדיקים שרואים את התורה בצורה נכונה. חמרה לא יתיר, אלא בקנקן, כן, יין, אתה חייב לשים אותו בקנקן. כך אורייתא לא יתיר, אלא בלבוש ידה. ועל דה לא באי להסתכלה, אלא במה דעית תחות לבושה. כן, לכן אנחנו לא צריכים להסתכל על במה ועלדה כל עינון מילין וכל עינון סיפורין לבושין עינון. בסדר, אומר הזוהר, כל מה שאנחנו פוגשים, מכירים זה קצת יותר ארוך שם, מי שירצה להסתכל בפנים זה מאוד מאוד יפה, קצת קיצרתי פה. כל מה שאנחנו רואים, הכל, מה הוא? הוא רק לבוש להסתכלות לדברים פנימיים יותר. רשב"י שמסתכל פנימי, הוא לא מסתכל ככה רק על הרומאים, והוא לא מסתכל ככה רק על מלאכות שבת, זאת ההסתכלות הכללית שלו. הספר המרכזי של כל ספרות הסוד בכלל הוא ספר הזוהר. אני אקדים הקדמה קצרה. אני לא למדתי כמעט זוהר. כאילו, נתקלתי פה ושם. לא, אז אני לא, לא מבין בזה הרבה. ומה שאני אומר עכשיו זה דברים כאילו פשוטים וזה שבעיקר קראתי עליהם. אז מי שרוצה להבין בזה יותר, שילך למישהו שמבין בזה. אבל באופן פשוט, זוהר זה הוא סוג של מדרש על התורה. בסדר, הוא כתוב על סדר פרשות השבוע, יש לו איזה ארמית מיוחדת, ויש בו עוד חלקים. חוץ ממה שכתוב על הפרשות, יש בו, יש את הרעי המהימנה, שזה חלק של, כאילו, ממשה רבנו, הרועה הנאמן, בעיקר דרשות על תרי"ג מצוות, יש את התיקוני זוהר. תעברו אחרי זה בספרי, אתם יכולים לראות, אפילו לראות את הכותרות, יש נמצא ליד המקום שלכם בצד שמאל, תראו מה יש שם, יש את התיקונים. התיקונים זה 70 דרשות לפסוק הראשון של התורה. זה 70 דרשות רק על הפסוק הראשון. יש את ההידרות, שזה מושב, יש כמה תיאורים כאלה של רבי שמעון שיושב עם תלמידים, ויש כל מיני דברים שעולים שם. ויש חלק שנקרא זוהר חדש, שהוא התגלה אולי בשלב טיפה יותר מאוחר. טוב, לא ניכנס ליותר פרטים מזה, אבל אני אגיד, מה שאני רוצה לדבר היום זה בעיקר על הסיפור ההיסטורי של הספר, ולא על התוכן שלו כל כך, בסדר? אמרתי עוד פעם, בתוכן אני לא מספיק מבין, אני אספר אבל בעיקר את הסיפור. במשך המון 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 שנים, ספר הזוהר לא מוכר וידוע. אנחנו אומרים ש... המסורת אומרת שמי שכותב את ספר הזוהר זה רשב"י. זה אני מניח שכולם מכירים ויודעים. אבל הספר הזה לא מוכר, לא ידוע ולא מצוטט כמעט בשום מקום. עד בערך סוף המאה ה-13. זה אומר איזה שנים? בערך, זאת אומרת, המאה ה-13 זה? סתם באיזה. בסוף 1200, תחילת 1300, בסדר? קצת להבין איפה אנחנו עומדים. אנחנו בתקופת הראשונים, פחות או יותר, בסדר? מה קורה באותה תקופה? יש מקובל שחי בספרד, נקרא רבי משה דיליון. ורבי משה דיליון מוציא ספר חדש. ספר נקרא ספר הזוהר. ובספר הזה הוא מביא דרשות של רשב"י וכו', והוא טוען שהספר הזה הוא ספר שהתגלגל אליו, ספר קדום שהתגלגל אליו. מהרגע שהספר יוצא, מחלוקות גדולות ודיונים מאוד מאוד גדולים על השאלה מי כתב את הספר. אפשר להבין, הספר מביא המון המון דרשות של רשב"י, אבל אפשר להבין את השאלות, נכון? איפה הוא היה עד עכשיו? למה אנחנו לא מכירים אותו? הרבה, גם רבנים וגם חוקרים, התעסקו בזה ודנו בזה וכו'. מה שקורה באותה תקופה ממש, כבר שזה יוצא, מתחיל איזשהו דיון. אחד האנשים שמחליט ככה להרים את הכפפה ולצאת למסע ברור, נקרא רבי יצחק. רבי יצחק דמין עכו, ככה זה השם שלו, כאילו הוא מהעיר עכו. הוא אחד מהתלמידים של הרמב"ן. בסדר? קצת להבין עוד פעם את ההקשר. אחד התלמידים של הרמב"ן, והוא רואה את הספר. אני אקרא לכם את הלשון שלו. הוא רואה את הספר ומחליט לצאת למסע לנסות לגלות מי כתב את הספר. למה? מפני שראיתי, הוא כותב, כי דבריו מופלאים על הספר. ישאבו ממקור העליון המעיין המשפיע. רדפתי אחרי רבי משה דיליון, ושאלה את התלמידים הנמצאים בידם דברים גדולים ממנו, מאין בא להם סודות מופלאים מקובלים מפה אל פה, שלא ניתנו להיכתב, ונמצאו שם מבוארים לכל קורא ספר. מאיפה? הוא יוצא למסע, מתחיל לחפש, ולא מצאתי תשובותיהם על שאלתי זאת מכוונות, זה אומר בכו וזה אומר בכו. בואו נספר אולי קצת יותר את הסיפור שלו. יוצא רבי יצחק דמין עכו אל רבי משה דיליון. מחליט לנסוע אליו, לנסות לברר את הסוגיה. הוא מגיע אליו והוא פוגש אותו. הם נפגשים לא בבית שלו, אני פוגש אותו באיזשהו מקום אחר. ורבי משה דיליון אומר לו, הספר הזה הוא ספר קדום, נגלגל אליי, קיבלתי אותו, לא כתבתי אותו, זה לא הספר שלי. יש לי עותק מקורי בבית, תבוא אני אראה לך. מה הבעיה? שרבי משה דילאון נפטר. בין המפגש לבין זה שרבי יצחק מגיע אליו הביתה, הוא נפטר. כשהוא מגיע אליו הביתה, הוא מגיע לאשתו ושואל אותה, תגידי מה הסיפור, איפה הספר וכו'. ואשתו אומרת לו, תשמע, אני אומרת לך, בעלי כתב את הספר. הוא לא מעתיק את זה משום דבר, בעלי כתב את הספר. והוא ככה די משתכנע. אבל אז הוא פוגש עוד אחד המקובלים, שנמצא שם, נקרא רבי תאודרוס, ואמר לו, ונדבר איתו על הסיפור, ואמר לו רבי תאודרוס, תשמע, אני מוכן להתחייב לך שהיה ספר מקורי, שזה לא ספר שלו. והוא אומר לו, יש לי גם ראייה לזה. אמר לו, מה הראייה? הוא אומר לו, ביקשתי מרבי משה דילאון, פעם שיביא לי קטע מסוים שביקשתי. הוא הביא לי. ואחרי כמה זמן, אמרתי, אני רוצה עוד פעם את אותו קטע. הוא הביא לי אותו עוד פעם מילה במילה. למה זה מוכיח? אמר לו, אם הוא היה ממציא את זה, אז מה? אז הוא לא היה זוכר את זה, זה היו טעויות קטנות. זאת אומרת, הסיכוי היחיד שאותו קטע הגיע אליי פעמיים הוא שזה מועתק. כן, אז ההנחה הזאת, לא, אולי נדבר עוד גם קצת על הדמות שלו, בסדר? נכון, אבל אני אומר, גם זה, אני חושב ש... בוא, תיקח כמעט כל אחד, תגיד לו לכתוב אותו קטע פעמיים, יהיו לו שם שינויים. לא, עוד פעם, אני אומר, ההנחה שלו, אנחנו עוד פעם, אנחנו צריכים להבין. כשאנחנו מדברים על זה שיש כתבים, זה לא עם מחשב. כתבים זה דבר, זה לא דבר שכיח. בסדר? כדי שכשיהיה לי, כאילו, שישאר בידי קטע, זה לא שיש לי כמה עותקים, לא כמו פה, אני עכשיו, שנייה לפני הזה, צילמתי ויצא בטעות עוד 15 עותקים של דפים, ויש לי ספר. בסדר? בקיצור, אז רבי יצחק, מעכו זו, אז הוא מנסה לחקור שם ולברר, וכמו שקראתי לכם בהתחלה, זה אומר ככה וזה אומר ככה, והוא לא מצליח להגיע לתשובה. יש כאלה שאומרים שאשתו מכרה את ה... שאומרים לו שאשתו מכרה את הכתבים המקוריים. אחרי שהוא נפטר, נשארה, נתקעה קצת בלי כסף, מכרה אותם בגרושים ולא הבינה מה הם שווים, ואחרי זה לא היה נעים, אז היא אמרה ככה, ויש כאלה שאומרים אחרת. יש גם הרבה, כאילו, זאת אומרת, שאלה גדולה, איך בכלל הספר הזה מתגלגל אליו, ולמה דווקא אליו? זה מי שאומר שהרמב"ן, שהספר הגיע לרמב"ן, הרמב"ן הוא אחד המקובלים שאנחנו מכירים. אחד מגדולי המקובלים. אבל לפני, באמת לפני, כאילו, לפני שאנחנו פוגשים את ספר הזוהר. והפירוש של הרמב"ן על התורה מלא באזכורים להבנות יותר פנימיות. אז יש טענה שהרמב"ן מנסה לשלוח את הספר מארץ ישראל אל הבן שלו, שחי בקטלוניה, והספר לא מגיע, הוא מתגלגל לידי רבי משה דילאון. יש מי שרוצה להגיד שרבי משה כותב את הספר בעצמו, אבל גם זה לא לגמרי כתיבה שלו, אלא הוא משתמש בשם קדוש. יש שם נקרא שם הכותב, הוא אומר שם קדוש, והדברים נכתבים כאילו מעצמם. זאת אומרת, הוא נראה כאיזשהו צינור כזה לדברים. טוב, אז באמת, אני אומר, הרבה שנים הסיפור הזה היה בדיונים מאוד גדולים. כבר באותה תקופה יש יהודי רבי יהודה אריה ממודינה, כותב ספר שנקרא ארי נוהם, שבו הוא מתפלמס עם המקובלים בכלל, ועם ייחוס ספר הזוהר לרשב"י. נגדו יוצא רבי יצחק אייזיק חבר, אחד התלמידים של הרמח"ל, שכותב ספר במקביל בשם מגן וצנעה, שבו הוא רוצה להפריך את כל הטענות. אחד המתנגדים הכי גדולים אולי לסיפור הזה של ספר הזוהר, היה יהודי שנקרא רבי יעקב עמדין. שמעתם פעם את השם שלו? יעבץ. הוא כותב ספר בשם מטפחת ספרים, שבו הוא מגיע למסקנה שלפחות חלקים מהזוהר הם ודאי חלקים מאוחרים. נגיד פה ככה בסוגריים, באותה תקופה קורה עוד משהו, שגם הוא קשור למלחמות פה, והוא תנועה חדשה שמסתובבת, שאחת התנועות שחטפנו את המכה הכי קשה, שבתאות. בסדר? שבתאות אולי צריך פעם לדבר בנפרד. באופן פשוט, יודעים קצת משהו? מה הייתה שבתאות? מי הדמויות? מה זה? אבל מי הדמויות? איך קוראים לדמויות שם? אז הדמות הכי משמעותית שם זה שבתאי צבי, שם רשעים מריקב, ככה מוסיפים בדרך כלל. הוא משיח שקר. בסדר? זאת אומרת, הוא אחד הראשונים שקם ואומר, אני המשיח. ואנשים משתכנעים. והם מוכרים את הדברים שלהם, ומוכנים, מתחילים, כאילו, מתכוננים לעלות לארץ ישראל. זהו, נגמר, כאילו, נגמרה הגלות. יש לו סיפור שלם, יש לו את יש לו תלמיד שהוא כאילו הנביא שלו כזה, נתן, עזתי, זה היה כל הסיפור הזה. סופו של דבר, איך נגמר הסיפור שלו? הוא מתאסלם. נכון, הוא מואשם באיזה סוג של... וכחלק מהרצון להציל אותו הוא מתאסלם, ובעקבותיו מתאסלמים גם הרבה מהחסידים שלו, סיפור שלם. אבל הסיפור של שבתאות יעמוד ברקע הרבה זמן, והוא יהיה טראומה כזאת, היא ממש צרובה בעם ישראל. כשתקום החסידות, אחת הטענות המשמעותיות הראשונות נגדה תהיה שהיא גלגול של השבתאות. כי כל מיני דברים שהשבתאות עשתה, זה פתאום היה נראה אנשים דומה מדי, מכל מיני כיוונים, והתייחסות להלכה וכל מיני דברים כאלו. אז רבי יעקב עמדין הוא אחד הלוחמים הגדולים בשבתאות, היו כמה כאלו שזה, ובין היתר הוא יוצא גם נגד ספר הזוהר, כי בהבנה שלו יש קשר בין הדברים. זאת אומרת, מה זה יש קשר? הכוונה היא, השבתאות מבססת הרבה מהדברים שלה על עקרונות שהיא מוצאת בספר הזוהר. בהמשך נכתב ספר בשם בן יוחאי להפריך את הטענות שלו, גם אחידה. כותב ספר להפריך את הטענות של היעבץ, גם בהמשך, בדורות האחרונים גם הרב מרגליות, שנזכרנו אותו כמה פעמים. בתחילת המאה ה-20, אחרי שקצת הדיון נראה שנרגע, מתחיל דיון חדש. מתחיל דיון חדש, שמי שמעורר אותו זה הרב קפח. הרב קפח כרבה של העדה התימנית, הולך עם הרמב״ם, בסדר, עם הרמב״ם הרציונלי והזה, והוא יוצא בחריפות נגד ספר הזוהר. והדבר הזה גורם לסערה מאוד מאוד גדולה. בסופו של דבר יש כינוס של רבנים בירושלים, כל הבדצים של העיר מתאחדים, זה קצת אירוע יפה כשלעצמו, ומחליטים לנדות אותו. בגלל הסיפור הזה, הרב קוק באיגרות יש איגרת תפרש כפוו, סתם אפשר לראות את זה בכרך ב', כותב לו, הנני בזה לגלות את דעתי הענייה על דבר השאלה אודות קדושת ספר הזוהר, וספרי המקובלים, מבערה ושותה מימיו, שכבר הלכה רווחת בישראל מגאוני הדורות, ראשונים כמלאכים, וגדולי וקדושי האחרונים הדור האחרון, שדברי הזוהר הקדוש הם קודש קודשים. ומקורה מקור מים חיים של רזה אמונת ישראל הקדושה והתאורה. למרות שזה דברים סתומים וחתומים וכו' וכו', הוא מנסה ככה לשכנע אותו. לשכנע אותו לשנות את דעתו, והוא כותב ככה המון המון ביטויים, שהמטרה שלהם לנסות לגרום לו לשנות את דעתו ביחס ספר הזוהר בצורה יותר נעימה. אבל ככה זה אולי אחד באמת ה... פעמים האחרונות, כאילו אחד הפולמוסים הגדולים האחרונים, אני חושב שהיו עליו, בתוך העולם הרבני נקרא לזה. בסדר? בעולם המחקר יש על זה הרבה עיסוק עד היום. אחד הדברים היפים והנראה לי באמת מאוד מאוד שתופסים הרבה מהסיפור, זה הספר הזה, מופיע בספר הזה, נקרא בפרדס הקבלה. לא, לא, אנחנו הרבה הרבה קודם. זה כבר הרבה שנים מאוחר, אמרתי, רצתי כמה מאות שנים קדימה. בסדר? זאת אומרת, הדיון ממשיך להתגלגל, בסדר? והוא, זאת אומרת, הרב קפח זה כבר הרבה יותר מאוחר, אני אומר, אבל זה ממשיך להתגלגל עד לשם. זאת אומרת, הדיונים האלה ממשיכים כל הזמן. ספר שכתב אותו הלל צייטלין, מכירים אותו? זה הוצאה חדשה, במקור נקרא בפרדס החסידות והקבלה, יצא עכשיו... כספרים נפרדים. יש לו ספרים מאוד מאוד טובים, תקראו אותם, מצוינים. אז יש לו פה, הספר הזה עוסק ב... יש לו ככה, יש לו מאמר ראשון נקרא קדמות המסתורין בישראל, והוא פורס את כל סיפור שאלת קדמות ספר הזוהר. והוא אוסף את כל השאלות וההערות, גם במחקר וגם ברבנים, והוא עושה בזה באמת סדר מאוד מאוד גדול. לפני שאני אגיד מה הוא אומר, אני רק אספר קצת על החיים שלו. זה גם מופיע פה גם בהקדמה. הוא גדל בבית חסידי, בית חסידי חבדי. בגיל צעיר הוא מתחיל ללמוד פילוסופיה כללית, ביקורת המקרא, זה גורם לו כל מיני ספקות באמונה, עד שהוא מחליט לעזוב. הוא מתחבר מאוד להגות של ניטשה, מי שקצת מכיר. וזה מוביל אותו בסופו של דבר איזשהו דיכאון כזה, זאת אומרת התנהגות מאוד דיכאונית, אופן כללי. הוא עובר תהליך שלם, בסופו הוא חוזר בתשובה, וחוזר לחסידות. נהיה מאוד, מרגיש מאוד מאוד מחובר גם לחב"ד וגם לרבי נחמן. זאת אומרת, היום זה כאילו מובן מאליו, נכון? מי לא מחובר היום לרבי נחמן, אבל באותה תקופה זה דבר מאוד מאוד לא מקובל. הסיפור של ברסלב הוא סיפור חדש יחסית, שזה כזה דבר שכאילו כולם מתעסקים ולומדים, וזה היה כאילו חסידות מאוד מאוד אזוטרית כזאת, כאילו זה. והוא מתעסק הרבה בקבלה וחסידות. הוא נהרג בשואה. קידש את השם בפולין בערב ראש שנה תש"ג, יש ככה תיאור מאוד מפורסם, עטוף בתליתו, מוכתר בתפיליו, כשבידו ספר הזוהר בו הגה כל ימיו. כך יצא לקראת המרצחים הנאצים, עובדה שאושרה בידי עדי ראייה משארית הפליטה. אז יש ככה עובדה שכאלה, באמת מציינים אותה הרבה. הוא היה גם עיתונאי, עשה עוד הרבה דברים, בסופו של דבר הוא מוצא את מותו בשואה, כשהוא הולך מעוטר בתלית ותפילין עם ספר הזוהר. שהוא ככה באמת היה מאוד, מאוד מחובר אליו. אז הוא אוסף הרבה מהשאלות. בואו אני אזכיר פה חלק מהשאלות, בכל שאלת קדמות הזוהר. אז הוא מדבר, אז הוא שואל איך יכול להיות, אחת השאלות הבאמת מתבקשות, איך יכול להיות שהספר הזה לא מוזכר? עכשיו שאנחנו שואלים, הוא לא מוזכר, זו שאלה כפולה. גם איך לא הכירו אותו כל הדורות, וגם ספר כזה חשוב שנכתב על ידי רשב"י. היינו מצפים שיהיו לו הזכורים, נגיד בגמרא. נכון? בברייתות, איפה, כאילו, משהו. נכון, אנחנו אולי עוד מעט נגיד גם על זה משהו. אנחנו יודעים שיש חלק מהדברים בזוהר, חלק מהשמות שם הם בכלל שמות של המוראים. אנשים שחיים הרבה דורות אחרי רשב"י, איך זה יכול להיות? בסדר? זאת אומרת, הסיפור הזה של הייחוס לרשב"י הוא סיפור לא פשוט. אז בוא נראה קודם כל את המאור עיניים. המאור עיניים הוא אחד האדמו"רים החסידיים, אדמו"ר מצ'רנוביץ. הוא תלמיד של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' דור שני לחסידות, בסדר? בעל שם טוב הוא הראשון, מגיד ממזריץ' הוא שני. מאור עיניים אנחנו מדברים על דור שלישי. אז הוא אומר ככה, תראו אותו, יש לכם את זה בדף. מאור עיניים אומר, על ידי התורה, מתעסק בשאלה, אגב הסיפור פה של פרשת צו, הוא התעסק בשאלת זהות כותב ספר הזוהר. על ידי התורה נתעלה האדם, זו תורת העולה. כן, התורה היא מעלה את האדם. ואיך יתעלה האדם על ידי התורה? אין זה כי אם על ידי שיבוא אל האור הגנוז. והיינו שיביט על ידי האור הגנוז מה שיהיה מסוף העולם ועד סופו. כשאדם לומד תורה, יש לו יכולת מה לעשות? לראות את האור הגנוז שמראה לו כל מה שהולך לקרות. ולכן אמר בשימון בן יוחאי, בזוהר, מה שאמר רבא בר בר חנה, שהיה אחר כמה מאות שנה, אחר רבי שמעון בן יוחאי. זאת אומרת, מה? מי כתב את ספר הזוהר? לפי מה שקראנו עכשיו? מי? לא, מי כתב אותו? רבי שמעון, את הכל אומר רשב"י. איך זה יכול להיות? הרי יש המאמרים של רבא בר בר חנה שחי מאות שנים אחר כך, תשובה. מה זה? הוא רואה את כל הדורות. זאת אומרת, יש פה, הוא מגיע לאיזשהו מעלה כזאת שהוא רואה, והוא יכול להגיד כל כך הרבה קדימה. וכן, משה רבנו עליו השלום ראה את רבי עקיבא, כמו הסיפור שכבר ראינו, שהיה אחר כמה אלפים שנים אחר משה רבנו עליו השלום, שהוא מחמת שעל ידי תורתם באו לאור הגנוז, ושם אין חילוק בין מיד, בין לדורות, שהוא מקום ששם שווה, הווה ומה שעתיד להיות. אז זו תשובה, כאילו מאוד, אולי, לא יודע אם הכי קלאסית, כאילו, אבל כאילו יש בה משהו כזה מאוד, תשובה הכי תמימה נקרא לזה, בסדר? רשב"י כתב את ספר הזוהר. אין שאלות, אין זה. אני לא מוכן לזוז ימין השמאל לשום כיוון. זה שיש שם אנשים שכשהם חיו המון שנים אחר כך, אז הוא ידע את זה, אז מה? זה רק זה מה שהוא ידע, הוא ידע הרבה יותר דברים, זה הכל בסדר. אז נהיה לי הגישה באמת קשה כאילו לקבל אותה, בטח ככה. אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאולי גם מאור עיניים בעצמו לא באמת מתכוון שזו, כן. ש? לא, כי אז זה לא היה מיוחס לרבא בר חנה. אני אומר, אם הכל היה רשב"י, ורבא בר, אנחנו גם, הגמרא מלאה במסורות שעוברות, אומר בשם מישהו, אמירות שם הם שלו. אז אני אומר, זאת הגישה כאילו הכי, כאילו, כזה פשוטה, וזה קצת בצורה קיצונית, אבל אבל נראה לי שצריך להגיד פה קצת אחרת. אז האמת היא שגם, מעניין לראות שגם בקרב המתנגדים, נגיד, לטענה שהזוהר נכתב על ידי רשב"י, אנחנו מוצאים כל מיני אמירות מאוד מעניינות. תראו את היעבץ עצמו, שיצא נגד הקדמות, כותב ככה בספר שלו, מטפחת ספרים, אומר דבר מעניין. קדוש הוא הספר ומחברו. יהיה מי שיהיה. אני לא יודע מי כתב את ספר הזו, מה אני כן יודע? שזה ספר קדוש. בייחוד שנראה בעליל, שהחזיק בידינו יסודות תורתנו הקדושה. אף יפלי יצאה, הגדיל תושייה, להדיר ענפיה לפאר פאורותיה, להשקות יונקותיה ממים חיים נוזלים מן הלבנון, הוא ירה אבן פינתה, הרבה הודה והדרה, בנה לה חומה בצורה ובית גניזה, לשמור בתוכו את כל חוסן יקרה, בפרטות להיזהר אפילו בכל דקדוקי מלדי רבנן, מי כמו הוא מורה. אין צריך לומר בגופי תורה, החמיר יותר מאוד. יתר על כל מה שנמסר לנו בתלמודנו, הקדוש מחמדת ישראל, על כן, אחזתי ולא ארפנו. זאת אומרת, יעבד, אני חולק אולי על השאלה מתי הגיע הספר וכל זה, אבל על התוכן שלו אני לא חולק. הרבי אליצר אייטל בעצמו מתייחס ככה מאוד בארוכה לסיפור הזה, והמסקנה שלו אני חושב שהיא יחסית, כאילו אם חושבים, היא יחסית פשוטה ומתקבלת. זה אומר, קודם כל אומר דבר כזה, מי היה הראשון שאנחנו מכירים אותו שמתעסק בסתרי תורה? אחד הסיפורים הכי הכי מוקדמים שיש לנו, זה סיפור ארבעה נכנסים לפרדס. זוכרים את הסיפור הזה? מי נכנסים לפרדס? יש לנו את... היחיד שנכנס ויוצא בשלום זה רבי עקיבא, נכון? יש שמתעסקים במעשה אמריקה, יש כאילו, יש מופיעים בעוד... שמה? לא, נכון, נכון, יש עוד, אני אומר לך, שני דברים, אחד אני לא זוכר מתי הוא חי, לפני או אחרי. אוקיי, נכון, אתה צודק. אז גם נגיד ככה, גם כשאנחנו מדברים על רבי עקיבא, אנחנו ודאי מדברים על מסורות שעוברות. אנחנו, לא יודע, מדברים על ספר יצירה. ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. בסדר, זאת אומרת, יש ספרים שמיוחסים לאדם הראשון. אנחנו, ברור, בסוף הסיפור באופן פשוט אומר, קבלה היא לא הדבר שהמצאנו אותו, היא דבר שקיבלנו אותו. בסדר? זאת אומרת, היא קיבל... יש לזה שתי שמות משמעותיים לכל הספרות הזאת. אחת, קבלה, שתיים, פנימיות, או נכון שם שלישי, סליחה, מה? סוד. זה דברים שקיבלנו אותם, שמספרים את הסיפור הפנימי של המציאות ועוברים בסוד. נכון, אז ממי קיבלנו? אני חושב שהאדם הראשון זה עוד מסורות שהייתי אומר מהקדוש ברוך הוא. אני חושב. בסדר? זאת אומרת, כאילו מהאופן שבו הוא תופס את בריאת העולם ובריאת עצמו והמפגש ביניהם. נכון, כן, זה המפגש הראשון שלנו. אז אנחנו מדברים על ארבעה שנכנסו לפרדס. עזבו אותה, אני אומר, לא נכנס לכל הפרטים שלנו, אבל אנחנו יודעים שרבי עקיבא נכנס ויוצא בשלום, והוא מעביר את זה כנראה לרשב"י. כשרשב"י מקבל את הדברים, בסדר? הוא כנראה יוצר ומפתח אותם, אבל מה שקורה אחר כך, זה שהדברים שרשב"י מקבל ומוסר, נמסרים כראשי פרקים הלאה. ובמהלך הדורות הבאים עוסקים בהם. והדברים האלו הולכים ומתעבים, בסדר? גם בתקופת האמוראים, והם כתובים, בסדר? והם נכתבים בכל מיני קונטרסים. המסקנה של הרב צייטלין זה שבסופו של דבר מה שקורה, זה שרבי משה דיליון בעצמו מקבל הרבה מהכתבים הללו, והוא עורך אותם. לא כותב אותם, אלא עורך אותם. כמעט כל מי שמתייחס לסיפור של רבי משה דיליון אומר שיש הבדל מאוד גדול בין יש לו ספרי קבלה שלו, שהוא כתב אותם, שאין עליהם שאלה. והם שונים מאוד מספר הזוהר. מאוד קשה להגיד שהוא כתב את ספר הזוהר, כי זה לא מתאים בשפה, הוא מביא פה, הרבי לצאת מביא רשימה של שינויים, והוא גם, וגם מדברים על ה... זאת אומרת, זה ספר שהוא באיכות אחרת, שקשה להגיד שהוא כתב אותו. אני... אולי נסיים בשתי הערות קצרות, ונראה לי יפות בהקשר הזה. מי שמעניין אותו הסיפור הזה של הפרטים, אז הוא מופיע פה בהרחבה, יש עוד מאמרים. יש מאמר של הרב קשר, ונכתב על זה המון המון המון. זה מאוד מאוד מעניין. אבל אני רוצה דווקא לדבר אולי על משהו אחר. ציטטתי את זה לכם אחרי זה שפתחתי את הספר פה לפני השיעור, ראיתי שמצטטים את זה גם כן מתוך הספר. אני אקרא את זה, הציטוט פה הוא טיפה יותר רחב. כבר ניסו אחדים לראות עמוקות הקבלה באספקלריה של מטאפיזיקה עמוקה. ניסו הרבה להבין מה הסיפור הזה של קבלה, מה זה? זה מטאפיזיקה אולי, זאת אומרת, זה מה שמעל הפיזיקה. בעיתות האחרונות החלו לבקש בספרי הקבלה אוצרות של שירה נשגבה. זאת אומרת, זה לא רק מטאפיזיקה, אלא משהו אולי, איזשהו שיר כזה מאוד מאוד מיוחד, אבל גם זה איננו מספיק. יש לבקש בספרי הקבלה לא רק מטאפיזיקה או שירה, כי גם אמת גדולה ונשגבה. אמת זו לא נשיג על ידי פילוסופיה גרידה, אף לא על ידי שירה גרידה, כי אם בעזרתן של הפילוסופיה והשירה, על ידי ראייה מסתורית. יש משהו, אני חושב, בהקשר הזה של ספר הזוהר, איך נגיד את זה? כאילו יש משהו, אני חושב, בזה שיש בו, נשאר בו איזשהו ממד של סוד, שניכר ממנו שיש פה משהו אחר. הרב קשר אומר את זה מאוד יפה. הבאתי לכם זה גם במקור האחרון. הוא כותב מאמר ארוך שמוכיח את קדמות ספר הזוהר. אבל הבאתי רק את מה שהוא פותח איתו. כי הוא פותח בטיעון נראה לי מאוד יפה. הזוהר הוא יצירה ענקית, מיוחדת במינה. סגולה נפלאה יש לו לספר זה, לעורר ולהלהיב את בני האדם לקדושה עילאית. זהו ספר המדבר ללב האדם. ואיל כך אהובו ונערץ כל כך בכל הדורות אצל יראים ושלמים. ואין לו דמיון כלל לספרי רבי משה דיליון, שהם ספרים רגילים, כמו שאר ספרים שנתחברו באותה תקופה במקצוע הזה. וזה אולי אני אומר סתם, יש באיזשהו מקום, אולי זה אחד הטיעונים הכי חזקים, אני חושב שיש. ספר הזוהר הוא ספר אחר. למה? בעיקר כי הוא אחר. גם אם עכשיו אני לא יודע להגיד, האם, אתה יודע, כאילו, גם לפני שאני חסה כל הפרטים, האם הוא נכתב ככה ואיך הוא התגלגל וכל זה, ויש לי תשובות לכל השאלות, יש משהו בהבנה, אני חושב שעם ישראל גם מאוד מאוד קיבל אותו, שזה ספר שהוא משהו אחר. וזה אולי הדבר הכי משמעותי, אני חושב. בסופו של דבר, אחרי כל הדיונים, ואחרי כל ההוכחות והשאלות המילוליות, בסוף עם ישראל קיבל אותו כספר אחר, ספר קדוש, שהוא פועל על אנשים, כמו שהרב קשר כותב. בסוף אתה קורא אותו, הוא פועל עליך. אתה קורא ספרים אחרים, הם לא פועלים עליך באותה מידה. וזאת אני אומר סתם, אני חושב שכאילו, מכל הדיון, בסוף זאת הנקודה שלדעתי הכי חזקה. יש בה משהו הכי אמיתי כאילו. עם ישראל מקבל את זה שהספר הזה הוא אחר. יש בו משהו אחר, יש בו אנרגיה אחרת, הוא משפיע אחרת. צריך לבוא אליו אגב בעיניים אחרות. זה לא ספר רגיל. זה לא ספר שלומדים אותו בכלים רגילים, וזה בכלל אני חושב על כל הספרות הפנימית, יש בה משהו שהוא שונה, שהוא מצריך מאיתנו איזשהם יכולות אחרות ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לחשוב בכלים מאוד מאוד תבניתיים, כאילו שחלטניים כאלה פשוטים, וזה משהו שדורש מאיתנו משהו אחר. דורש מאיתנו איזושהי הבנה יותר, הבנת הלב, הרב הלל צייטלין מדבר על זה, על המקום הזה של ההבנה שהיא קורית בצורה שונה. טוב, נראה לי שאנחנו נעמוד פה, יש עוד הרבה מה לדבר על זה, אבל זמננו נגמר. תקראו על זה עוד, זה נושא חשוב, נושא מעניין. זהו.